טובים, אנחנו עומדים לפני פרשת ניצבים ולפני ראש השנה, ואין מתאים יותר מפרשת ניצבים לפני ראש השנה. למה? כי מה אומרת לנו הפרשה? הפרשה אומרת לנו, אתם ניצבים היום כולכם לפני השם אלוקיכם, ראשיכם, שבטיכם, זקניכם, שבריכם, כל איש ישראל. ומה זה היום? יש הרבה פירושים לדבר הזה, אבל אחד הדברים שרש"י מביא במקום זה שאחרי שאם מי שקרא את הפרשה הקודמת קרא את כל הכללות בסוף הפרשה, אז פשוט מפחיד. ואז בן אדם יכול להיכנס לפאניקה, במיוחד עכשיו, גם כותב על זה בעזרת השם השבת, שבן אדם עובד לפני ראש השנה, ולפעמים הוא אומר לעצמו, וואי, איך אני עובר את זה, איך אני עושה את זה? אז בא הקדוש ברוך הוא מראה, תראה, למרות כל הכללות האלה וכל הדברים, אתם ניצבים היום כולכם, אתם כאן. אז שואלים שאלה מאוד מעניינת. רגע, רגע, מה אתה רוצה להגיד? מצד אחד אתה בא ואומר לי,
הכוונה, אתם ניצבים לקראת איזה אירוע מסוים, לקראת איזה כניסה לישראל, או
הכל פשוט ניצב. אנחנו כרגע נמצאים בכניסה לארץ. זה הכל כאן מדבר, אנחנו נכנסים לכניסה לארץ. עכשיו, אתם ניצבים היום, מה הוא בא להגיד להם? מה, באמת, מה האמירה הזו? למה הסמיכו את הפרשה הזו בפרשה הקודמת? כי הפרשה הקודמת, הנה תראו מה שרש"י אומר. רש"י אומר את זה בפירוש. מדרש אגדה, למה נסמכה פרשת אתם ניצבים לקללות? לפי ששמעו ישראל 100 קללות חסר 2, חוץ מ-49 שבתורת כהנים, הוריקו פניהם, ואמרו, מי יוכל לעמוד בכל? מי יכול לעמוד בדבר הזה? התחיל משה לפייסם, אתם ניצבים היום, הרבה הכעסתם למקום, ולא עשה איתכם קלה. אתם הרי בינינו, אתם לא תגיד שכולה אחרת. עשיתם הרבה דברים לא כל כך יפים, ולמרות זאת, אתם כאן עומדים. אז שואלים שואלה, רגע, רגע, אז מה רוצים להגיד לנו כאן רגע בעצם? מצד אחד באים ואומרים לך כללות, מצד שני אומרים לך, תשמע, תרגע, זה הכל בסדר. למרות שאתה עשית עבירות, אתה עומד כאן היום. אז מה המטרה של הכללות? יחולו, לא יחולו, מה הולך כאן בעצם? מצד אחד אתה בא ואומר, רוצה כאילו להפחיד את העם, מצד שני אתה מרגיע, אתה אומר, אל תדאג, הכל בסדר, הנה.
מכללות לומדים.
מה?
מכללות לומדים. מה זה מכללות? ממעשים לא טובים עומדים.
אבל איזה לימוד אתה לומד כאן, אם באים כאן וכבר אומרים לך, מרגיעים אותך, שלמרות, תראה מה שרש"י אומר, זה לא פשוט, צריך להבין את זה. הרבה הכעסתם למקום, ולא עשה עמכם קלה, והרי אתם קיימים. מה זה אומר? בוא נגיד ככה, אני בא עכשיו ואומר לך, אני בא ועכשיו אומר לך, תשמע, אם אתה תעשה ככה, יהיה ככה וככה 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 וככה, אתה נכנס להלם טוטלי, ואז אני בא ואומר לך, תשמע, עזור, הנה תראה, הרי אתה בינינו לא צדיק, עשית מספיק עבירות, והנה אתה עומד כמה יום, זאת אומרת, הכללות לא חלו, אז לכאורה יש כאן בעיה פסיכולוגית, תשמע, אתה בא ואומר לעם כללות, ולאחר כך אתה מרגיע אותם, אל תפחדו, הכללות לא יחולו. לא נשמע לכם כאן משהו קצת לא הגיוני? אז כאן צריך להביא. הפרשה הקודמת נגמרת בצורה כזאת. אלה דברי הברית אשר ציווה השם את משה לקרות את בני ישראל בארץ לעם, מלבד הברית אשר קראת איתם בחורב. מדובר כאן על ברית. מה כתוב בפרשה שלנו? אתם ניצבים היום כולכם לפני השם אלוקיכם, ראשיכם, שבטיכם, זקניכם ושוטריכם, כל איש ישראל טפכם, נשיכם וגרך שיהיו בריך מחניך וחוטב יצאך עד שאול ימיך לעוברך בברית השם אלוקיך ולטוב. מה הולך כאן? על איזה ברית מדובר כאן? אם זה הברית שמדובר פרשה קודמת, שמה אתה אומר עוד פעם ברית? אומר האור החיים הקדוש, יש כאן בעצם ברית חדשה, ברית של ערבות הדדית. זאת אומרת שבעצם כאן בפרשה שלנו נחתמה מן ברית שאנחנו ערבים זה בזה. זאת אומרת, עם ישראל זה לא בודדים, זה כולם חלק מהכלל, ואנחנו, יש עריבות בינינו. זאת אומרת, כתוב עריבים זה בזה, זאת אומרת, כאילו חלק ממני נמצא אצלך, וחלק ממך נמצא אצלי, וכן כולם. זאת אומרת, עם ישראל זה בעצם יחידה אחת. וכאן אנחנו לומדים על הערבות ההדדית. זאת אומרת, כשמישהו בעצם עושה משהו רע, הוא עושה נזק למי?
לעצמו.
לכולם.
לכולם.
לכולם. אם מישהו עושה משהו טוב, הוא עושה טוב ל...
כולם.
וזה כאן חשוב לכם, אם אני רואה מישהו שעושה דבר לא טוב, מה אני צריך לעשות?
להעיר לו.
להעיר לו. כי הוא לא פוגע רק בעצמו, הוא פוגע בכל עם ישראל. עזוב אותי, בכל עם ישראל הוא פוגע.
התיאוריה הזאת גם ככה הייתה בחטא העגל?
מה? התיאוריה הזאת בגדול קיימת כל הזמן.
לא, בסדר, אבל בחטא העגל,
כאן כאילו חוכמים את הברית. למה לא?
הוא מסתכל על זה אנחנו דיברנו על זה. שברגע שה3,000 האלה שהלכו לחטא העגל, הוא מסתכל על כולם. אבל הוא הניש את ה3,000.
לא, הניש את כולם.
את כולנו?
אנחנו עד היום משלמים על זה. וביום פוקדי הוא פקדתי. עד היום, אנחנו משלמים על החטאים האלה. עכשיו, בוא נבין מה שהולך כאן. אז האור החיים הקדוש מסביר, ככה מסבירים הפרשנים, שהברית שמדובר, כל הכללות שמדובר בפרשה הקודמת, זה מדובר ביחיד. בן אדם צריך לדעת ולהבין, בתור יחיד הוא חשוף לכללות האלה. מתי הוא יכול להינצל מהכללות האלה? אתם ניצבים היום כולכם לפני השם. ומי זה כולכם מדגישה התורה? ראשיכם, שבטיכם, זקניכם, שוטריכם, כל ישראל, טפכם, נשיכם, יש כאן פירוט כל כך רחב, לבוא ולהגיד לנו, מה קורה? בדיוק. ומה יש כאן בעצם? יש לפעמים אנשים חושבים, אני שייך לאליטה של העם. אני צדיק, אני כך וכך, אני משפחה טובה. אהו, מה, מי אכפת לי מהמנקה זבל ברחוב? הוא לא מעניין אותי. מה אכפת לי מזה שעובד בפקיד הזה או מכל מישהו אחר? לא מעניין אותי. אומרת לך, התורה, הברית הזאת עובדת רק כאשר אנחנו מבינים שכולנו עם אחד. זאת אומרת, גם כאשר אנחנו מחשיבים את הפושט ברחוב כמו שאנחנו. וכן, הפוך. חשוב להבין שאנחנו יחידה אחת. ברגע שאנחנו רואים שאנחנו יחידה אחת, אז ועמך כולם צדיקים. יש כזה כלל. ברגע שאתה עכשיו, אז מה זה בא להגיד? אני אומר עוד דבר מדהים לפני ראש השנה. אם אנחנו רוצים לזכות בדין, מה צריך לעשות?
להיות כולם ביחד.
להיות חלק מהכלל. לא חס ושלום כמו שאנחנו ראינו בשבוע שעבר, השנאה הזאת שהייתה בבחירות, אלא אפילו.
השנאה הזאת הייתה הרבה לפני הבחירות. הבחירות דווקא נרגעו.
בבחירות, לא, עד הבחירות נרגעו.
לא, אני אומר, הבחירות לא נרגעו.
עכשיו כולם, בטח. ברור. זה עוד פעם, זה בדיוק העניין.
היה גועל נפש.
זה צריך להיות ככה כל הזמן. עכשיו, בדיוק זה מה שאנחנו אומרים. אנחנו היום ניצבים לפני הקדוש ברוך הוא, לפני ראש השנה, יום הדין. במה נזכה בדין? אז מה, איך אנחנו בעצם משתייכים לכלל? וזה חשוב, זה לא לבוא להגיד שטוב אני שייך לכלל. זה שהכלל יצטרך אותך, שאתה תעשה דברים לכלל. מה זאת אומרת? כמו שאמרנו שבוע שעבר, שאפשר אפילו את מידת הדין להפוך מידת החיים, נשקיף על מעון קודשך, זוכרים? אמרנו, השקיף הזה זה מידת הדין בעצם, אבל ברגע שבן אדם עושה חסד, דואג לעניים, דואג לאחרים, אז ממילא מתהפכת אפילו מידת הדין לחסד. וזה מה שאנחנו צריכים לעשות. השייכות לכלל צריכה להתבטא במעשים, לא רק בדיבורים. שיש הרבה אנשים אומרים, אני ואני, אבל לא עושים כלום. זה לא עוזר. אתה צריך לעשות. אתה צריך לבצע דברים. אתה לא יכול סתם לבוא ולהגיד, אני שייך לכלל, כן, אני והכלל. אתה צריך במציאות להוכיח את הדברים האלה. אז אם אנחנו רוצים לזכות בדין, אנחנו צריכים להיות פשוט מאוחדים, ולעסוק בעזרה הדתית, ללא הבדל אם מדובר באח, צדיקים, בגאונים, בעשירים, בחכמים, או בטיפשים, או בפשוטי העם, או בנקי הרחובות. אנחנו צריכים להיות מאוחדים כולם, ללא הבדל. וזו נקודה מאוד מאוד חשובה. עכשיו, אומרת לנו התורה גם כאן, שנחשוב, שלא נראה שזה כל כך פשוט, אומרת התורה, פן יש בכם שורש פורה ראש ולענה. והיה בשומו את דברי העלה הזאת, התברך מלבוא לאמור, שלום יהיה לי, כי בשרירות ליבי אלך. אומר, בן אדם, אני לא אכפת לי מאף אחד. אני הולך, מה שאתם אמרתם זה לא מעניין אותי. כל הכללות האלה וזה, הכל לא מעניין אותי, שום דבר. זה בעצם לקח עכשיו והוציא את עצמו מהכלל.
כן.
ממנה, ברגע שהוא יצא מן הכלל, מה יקרה לו? כל הכללות יחולו עליו. ואומר הקדוש ברוך הוא, לא אויבי השם סלוח לו, כי אש ישן אף השם בקינתו באיש ורבצה בו כל העלה הכתובה בספר הזה. הוא מחה את שמו מתחת השמיים, והבדלו השם לרעה מכל שבטי ישראל. זאת אומרת שבעצם כאן אנחנו רואים את היסוד ואת הבסיס. אם התפלנו מה זה הברית הזאת ומה זה הברית הזאת, עכשיו הבנו. יש ברית שנחרטת עם כל אדם, הוא והקדוש ברוך הוא, בתור בן אדם, אבל שייך לכלל. ברגע שבן אדם מפריד את עצמו מן הכלל, הוא חושף את עצמו. עכשיו, ברגע שהוא מפריד את עצמו לרעה, אז בוודאי שכל העלה תחול עליו. זאת אומרת שבעצם גם בתוך הכלל קיים חוק שברגע שאתה שייך לכלל, הכל בסדר. אבל אם אתה מוציא את עצמך מן הכלל, אז ממילא, יש לך את כל הכללות האלה. עכשיו, מה הכוונה שורש פורה ראש ולענה? כאן חשוב לדעת ולהבין שלפעמים...
זה מזכיר לי מה שכתוב בהגדה על רכה, הוציא את עצמו מן הכלל.
אבל מה זה שורש? לפעמים בן אדם מסתכל וחושב, הכל בסדר, אין לי מה לדאוג. הרי מה הוא אומר כאן? והתברך בבוא למור, שלום יהיה לי. עברתי יום כיפור אחד, עברתי יום כיפור שני, עברתי כבר כמה שנים טובות, עלה הכל בסדר, עשיתי מה בראש שלי, והקדוש ברוך הוא לא העניש אותי. מה הקדוש ברוך הוא אומר לו? היום שלך יבוא. אל ת... עכשיו, זה גם פונה לכל אחד ואחד מאיתנו. מי שנמצא כרגע, הרי מה זה שורש פורי ראש ולענה? לפעמים השורש הזה הוא בתוכנו. באיזשהו מקום בפנים אומרים לך, תשמע, עזוב אותך שטויות, בסדר, חודש אלול, ראש השנה, חפף אותה. זה שורש פורי ראש ולענה. זה בדיוק על אליו מדברים. זה לא רק מדברים על אותו רשע מרושע שיצא והוציא את עצמו והולך ועושה את כל העבירות של העולם. מדברים גם עלינו, עצמנו, שמגיע חודש אלול ואנחנו נשארים באדישות, כאילו לא מזיז לנו בכלל החודש הזה. לא סליחות, לא נעליים, לא מעניין אותנו. מגיע ראש השנה, עושים טובה, שולחים לבית הכנסת, מעבירים אותה שם, העיקר מה שחשוב זה האוכל אחר כך. אדוני, פספסת בגדול. ולכן אנחנו צריכים לבדוק את עצמנו, האם אנחנו בדרך הנכונה, האם אנחנו לא מפספסים משהו? הוא אומר, מה זה לספנס, ספוט הרבה את עצמה? בן אדם לפעמים עושה דברים בשוגג, בלי כוונה. או יש אנשים שמקיימים את המצוות שקל להם לקיים, ומה שקשה, לא מקיימים. או ככה גם בעניין של העבירות. מה שלא, אין לו בעיה, אז הוא לא עובר עבירה. אבל מה שככה, גם בצוות לא תעשה וגם בצוות תעשה, הוא עושה מה שנוח לו, ומתרחק ממה שקל לו להתרחק. מה אומר הקדוש ברוך הוא? זה לא עובד ככה. אם אתה תעבוד ככה, בסופו של דבר, אני אשים את כל הדברים שהיה לכאורה, עשית אותם בשוגג, אני אהפוך אותם למזיד. זאת אומרת, בגלל שאתה שורש פורה ראש ולענה, ואמרת שלום יהיה לי, אז אני אקח עכשיו את כל העבירות שלך, ואת כולם אני אשים באותה חבילה. זאת אומרת, גם מה שעשית בטעות, אני אחשיב לך כאילו עשית את זה במזיד. היום ונור. זאת אומרת, שאנחנו צריכים...
אבל מצד שני, מגיע יום כיפור. וכל המזיד, וכל השוגג, והכל. בשביל זה קיים, בשביל לחפר על מה שעשינו.
רק מי שעושה תשובה.
רק מי שעושה תשובה?
כן.
ואפילו חשב.
יש מעט מאוד עבירות שנמחקות ביום הכיפורים בלי תשובה. יש דיון שלם בזה. אבל הקו המנחה בגדול, בשבילנו שנדע, זה רק מי שעושה תשובה.
אבל עצם העשייה של התשובה היא גם, לצורך העניין, תיקון על כל החטאים שעשית.
נכון.
אז זה לא חייב להיות דווקא ביום כיפור.
לא, קודם כל, המנהם...
לא, כי אני רוצה להבדיל בין יום כיפור לבין העשייה בתשובה. אתה אומר שזה בא ביחד. שזה ממש, ממש, רוב החטאים באים, חייבים להיות לבוא ביחד.
לא הבנתי.
אני אומר, אנחנו מדברים פה על חטאים, ועל שוגג, ומזיד.
בן אדם יכול לעשות תשובה כל יום.
לא, נכון, אבל אני אומר, הרבה פעמים, אנחנו מבינים שנכון, עשינו טעויות, בדרך כלל בשוגג, לפעמים במזיד, אבל בשביל זה בא יום כיפור.
נכון.
אנחנו פותחים את שערי...
זה לא סותר אחד השני. לא סותר אחד השני.
לא, אבל אנחנו אומרים, כאילו, לוקחים את זה ותחכה. מי שמקיים את, כאילו, לצורך העניין את יום כיפור, אז...
אבל
את המצוות, ובאמת זה, אז כאילו, לצורך העניין, הוא פותח דף חדש.
נכון.
אבל אתה בא ואתה אומר שהדף חדש הזה חייב לבות עם עשייה בתשובה.
כן.
ואז זה לא... לצורך העניין, זה לא יסלח רק ב...
לא מספיק
ביום, לא, זה לא מספיק.
אומרים שעיצומו של יום הכיפורים מחפר. אומרים שעיצומו של עצר יום הכיפור מחפר. אבל יש דיון שלם. למי הוא מחפר? לכל אחד?
אז יש... למי שמבקש ועושה את זה בצורה מצווה. נכון שזה כבר חלק עשייה
מצווה. אז לחפר אומרים למי שעושה תשובה. זאת אומרת, יש דעה שאומרת, עוד פעם, יש מחלוקת בדבר, אבל חשוב להבין שגם אם, גם הדעה שאומרת שעצם יום הכיפור מחפר, זה רק על העבירות הקלות. זה לא כל כך פשוט, יש סדרה שלמה של עבירות. יש גם עבירות שיום הכיפורים לא מכפר, רק מיטה מכפר. זאת אומרת, צריך גם יום הכיפורים וגם מיטה וגם ייסורים. ורק אז מתחפר. הדברים לא פשוטים. אבל מה אנחנו צריכים להבין מהעניין הזה? העניין הזה הוא מאוד פשוט. בן אדם שלוקח את הדברים, שורש פורה ראש ולענה, בן אדם שלוקח את הדברים באדישות, ממשיך לחטוא כאילו אין יום כיפור. למשל, למה הדבר דומה? אומרים, מלך אחד, היו לו שלוש בנים. והם פשעו וחטאו, זרקו. פתאום הוא שומע שהם חולים במחלה, ואין מה, המחלה סופנית. אז הוא שולח את הרופאים הכי טובים, כדי שירפאו אותם. בן אחד שמע שהרופא מגיע, הוא רץ אליו. בוא בוא, אני משלם לך מה שאתה רוצה, רק תרפא אותי. ריפא אותו. השני, לא רץ אליו תרפא אותי, אמר, תשמע, עזוב, אני רוצה שתרפא אותי, אני מבין שאני חולה, אבל אני לא רוצה לשלם על זה. בוא, אתה יודע מה, הרופא היה איש חסד, ריפא אותו. השלישי, לא בא בכלל לרופא. אז הרופא לא ריפא אותו. שאלו את הרופא, תראה לי, אתה איש חסד, כן? למה לא ריפאת גם את השלישי? שאלה נכונה. אם אתה כזה איש חסד, אתה מרפא את ההוא בצדר, עשה, שילם לך. אבל ההוא לא שילם לך, ריפאת אותו. למה? כי הוא בא אליך. בסדר, אז ההוא לא בא אליך. למה אתה? אבל אתה איש חסד.
אתה צריך לבקש.
למה לא לרפות אותו? הוא אומר, אתם לא מבינים. המחלה שלהם נובעת מכך שהם אכלו כל מיני דברים שאסור לאכול. וברגע, חלק מתהליך הריפוי, זה שיפסיקו לאכול את הדברים האלה. עכשיו, בן אדם, ההוא הראשון שבא, בוודאי שריפאתי אותו. השני אמר, טוב, אתה לא רוצה לשלם, אין בעיה, תעשה כך וכך וכך, אתה תהיה, אני נתתי לו את התרופה, ויהיה בסדר. השלישי, הוא צמפס, הוא ממשיך לאכול את כל הזבל שאסור לו לאכול, ואם אני אתן לו את התרופה, עד הרבה, לא רק שהתרופה לא תעזור לו, יש הרבה פעמים בחיים, תדע לך, שאתה לוקח תרופה מסוימת, אם אתה אוכל משהו איתה, הכתוב יש לך מיליון עזרות על זה, אז במקום שיהיה לך טוב מה קורה, הפוך, זה מקרב את הקט שלך. אז לא יכולתי לרפות אותו. עכשיו, ככה גם אנחנו. יש כאלה שמגיע, אנחנו חולים, עשינו עבירות, הגוף מלא במחלה, אז יש אותו אחד שמבין, וכל יום הוא עושה תשובה, וכשמגיע חודש אלול, הוא נכנס למה זה, לאטרף של תשובה. יש אותו אחד שהוא אומר, אתה יודע מה, בסדר, אני משפר את הדרכים שלו, אבל הוא לא באטרף הזה. יש אחד שלא אכפת לו בכלל. הוא ממשיך לעשות את כל העבירות הרגילות. אז לא שייך לעשות תשובה. זאת אומרת, כל עוד שאנחנו נהיה שייכים לאחד מהשתיים, אנחנו כבר בצד הכל. כשאנחנו מדברים על תשובה, צריך לדעת ולהבין, זה לא כל כך נורא כמו שזה נשמע. זה מפחיד. כן, אני לא אומר שזה מפחיד. אבל זה לא כל כך נורא, כי מה, הקדוש ברוך הוא יודע שאנחנו בני אדם. תראה, זה כמו שאני פעם, תמיד אני לא אשכח את זה אף פעם. הייתי פעם איזה שמחה לקראת ברית, וזה היה בדיוק בתקופה הזאת, ודיברתי, ואז אמרתי ש... בן אדם צריך לקבל עצמו עכשיו לקראת ראש השנה עם כיפור, קבלות, קבלות טובות. אז באה הגברת, האישה, בעלת הבית, ואמרה, תראה, אני כבר לא, אני התייאשתי מהתשובה, אני כבר לא עושה כלום, כי מה, אני מקבלת על עצמי קבלות, ואני לא מקיימת אותן. אמרתי, תשמע, לא צריך קבלות גדולות, צריך קבלות קטנות. אז היא אומרת לי, קיבלתי עצמי גם קבלות קטנות, אז חודש, חודשיים עשיתי אותן, ואחר כך הפסקתי. אז מה, זה משחק. מה, אני אומרת לקדוש ברוך הוא, כאילו אני עושה זה ועושה זה, ובסוף אני לא מקיימת את זה. אז אני כבר לא נכנסת לזה. אמרתי לה, את עושה טעות גדולה. משל למה הדבר דומה? יש לבן אדם, תמיד אני נותן את הדוגמה הזאת, דיברנו זה 20,000 פעם. יש לבן אדם בית, הוא לא מנקה אותו. הבית מלוכלך, מתונף, עכשיו, חבל על הזמן. באים ואומרים, עוד נתנקה את הבית. אומר, מי יכול לנקות את הבית הזה? הכל מלוכלך, מתונף.
מתחיל לאט לאט. חדר, חדר, חלום.
לא רק חדר, חדר. הבן אדם כבר הגיע לדרגת תכלוך כזאת, הוא אומר, תראה, אני כבר אפילו סתום כבר הכניסה. אז בואו, תראה איזה טמבלטה. מה אומרים לך? תנקה לפחות את הכניסה, למה? שתוכל לפחות לעמוד בכניסה, יבוא גשם, יבוא זה. איפה תעמוד? בחוץ? אתה תמות בחוץ. לפחות תנקה את הכניסה. וזה מה שאומר הקדוש ברוך הוא. אומר, שמה, שמה, אני מעלה עבירות. אין בעיה. תנקה את הכניסה. תעשה משהו, תראה לי שאתה מנקה קצת, אתה מנקה קצת כבר נכנסת בשנה החדשה.
כל אחד והתשובה האישית שלו.
בדיוק. עכשיו, הרימה הטבע.
אבל העשייה, זה מה ש...
חייב לעשות, לא יכול להישאר אדיש. עכשיו, ברגע, עכשיו, לא רק זה, מה הרעיון כאן? מה הרעיון כאן באמת שרק נקה את הכניסה ונגמר הסיפור? הרעיון הוא כאן ברגע שבן אדם, אנחנו מצווה גוררת מצווה. ברגע שבן אדם מנקה את הכניסה, אז כבר נהיה לו אותו, וואו, תראה איזה יופי, אז הוא כבר מנקה עוד חדר ועוד חדר, וככה מצווה גוררת מצווה, והוא עושה תשובה. עכשיו, חשוב להבין שכרגע מה שקדוש ברוך הוא רוצה מאיתנו, חבר'ה, תעשו...
תנקו את הכניסה.
תעשו צעד, תראו לי. עכשיו, חשוב להבין ששום דבר לא מובן מאליו. ולא תמיד הדברים שאנחנו רואים זה באמת המציאות האמיתית. אני, גם היום לפני כמה ימים הייתי צרוד. בקושי דיברתי, אם שמעתם את הדבר תורה בבוקר, בקושי דיברתי.
היינו בו בשביל תורה גם.
יפה. עכשיו, שנה שעברה היה לי אותו דבר. והתחיל לקרוב לי הרגל, התחיל לקרוב לי כאן. אמרתי, אצלי, מה זה? למה דווקא עכשיו? כדוש ברוך הוא בא לפעמים אחד, שמע, שום דבר לא מובן מאליו. קמנו בבוקר, יש לנו עיניים לראות, יש לנו פה לדבר, יש לנו רגליים ללכת, צריך להגיד תודה לקדוש ברוך הוא. זה לא מובן מאליו. זה לא מובן מאליו, שום דבר לא מובן. אנחנו לפעמים, תסתכלו מה קורה מסביבנו. באמת, צריך להגיד תודה לקדוש ברוך הוא. ומה הבעיה שלנו גם? אנחנו צריכים תמיד לשפוט את הדברים לא לפי מראה העין. להיכנס לפנימיות של הדברים וגם להיזהר מאוד כשאנחנו שופטים אנשים. סיפרתי לכם בכל שנה שעברה, הלכנו לפני ראש השנה לבית קברות בנתניה, שם ג'ואן רצתה להגיד משהו על הקבר של אבא שלה, רוצה לבקר את הקבר של אבא שלה. ישנו מנהג לבקר את הקברים בערב ראש השנה. נגיע שם איזה קבצן, מבקש צדקה. עכשיו אני נוהג, באמת, אני נוהג לא לתת צדקה למי שמבקש בצורה הזאת, כי אני לא יודע מי קפצן, מי לא קפצן, ואני מעדיף לתת את הכסף לבוא נגיד אנשים שאני יודע שהם באמת צריכים וזקוקים לזה. אחד בהנהגות שלו. יש כאלה שאומרים, מי שמבקש תיתן. בסדר, אני אהיה כפרוץ מה לעשות, אני לא נותן למי שמבקש. אני נותן למי שאני יודע שהוא באמת אני. עכשיו, חום שלי, גם במקרה הזה, אמרתי לו, מצטער. אנחנו באים לצאת, אומר לו, שמע, אולי תיקחו אותי טרם. עם זה אין לי שום בעיה לקחת אותו טרמפ. זה לא, אני, זה גם בן אדם מהשורה, אני אקח אותו טרמפ, לא משנה אם הוא עני או לא עני או מסכן. הוא עולה, אני כאן גם גר קרוב. טוב, ימינה, שמאלה, ימינה, שמאלה, אנחנו מגיעים לשכונה של וילות.
וילות?
כן, ברוסטר. כאן? כן, כן, הבית השלישי כאן, כאן אני גר.
ולפי זה לא שמים שבקש ממך לדבר?
מה לא שם לב? בטח ששם לב. מה, הוא מטומטם, סנילי?
אז הוא כנראה מטומטם, לגמרי.
בצקיצר, אני לא מאמין למראה עיניי ולמשמע אוזניי, והוא כל הדרך מברך אותנו וזה... יש אנשים זכותים, אתה לא צריך להבין את זה, יש אנשים זכותים, זה לא קשור לכלום. לא קשור לכלום, אתה מבין? בשביל זה אני אומר לך. עכשיו מה קורה? אני מסתכל במראה, להיות בטוח, אולי סתם אמר לי ככה שמה, ועכשיו הוא לי יודע... ואני מסתכל במראה לראות אם הוא נכנס לבית. וואלה, נכנס לבית. אז אני אומר, תראה מה זה, אתה רואה איזה אחד מסכן, אני מבקש צדקה, אתה חושב, וואו, איזה מסכן. עכשיו, למה הוא ביקש צדקה? לא יודע, אין לי מושג. אולי, אני לא יודע, לא נותנים לו שם כסף, אני לא יודע מה הבעיה שלו בדיוק, אני באמת לא יודע. אולי סתם הוא לא אוסף כסף בשביל לתת לאחרים, אולי הוא סתם שרוט במוח, נהנה מהקטע של לשחק אותה אני, לך תדע. אבל דבר אחד אני למדתי, לא לשפוט, אני אומר לך, סיפור אמיתי, הייתי בהלם. לא, עכשיו לא רק זה, תראה, הבן אדם, בוא נגיד, אם הוא היה באמת מתחזה כזה, רגיל, מה, הוא לוקח, הוא אומר, תיקח אותי אתכם לשם? היה עולה, אומר לי, תעצור לי כאן, והיה הולך ברגל לבילה. אז בשביל זה, מה אני אומר?
נראה זוי לגמרי.
עכשיו, מה זה בלעד אותם?
הוא רצה להגיד לך, לא נתת לי בסדר, הוא סוף העולם.
אני לא יודע מה הוא רוצה להגיד לי.
אני נמצא פה, אני גר פה, זה בסדר.
בקיצור ולעניין, הוא לא זקוק לצדקה. זאת אומרת, כשאנחנו שופטים אנשים לפי מראה עיניים, לפי מעשים, אנחנו לא תמיד יודעים. אנחנו אף פעם לא יודעים.
אתה גם מה שאמרת פה לא בטוח שאתה צודק. יכול להיות שבתוך הבית הזה יש אנשים חולים,
שזקוקים
לכסף.
אבל הלימוד הוא ברור.
כן, הלימוד ברור.
הלימוד הוא ברור.
נכון.
שאתה לא יכול לשפוט לפי מראה עיניים. זאת אומרת, מה זה ללמד אותנו? שגם כשאנחנו רואים אנשים שעושים לפעמים דברים מוזרים, לא למהר לשפוט אותם. כי גם במקרה הזה אני לא יודע למה הוא עושה צדקה. יכול להיות מיליון סיבות.
יכול להיות שהוא רוצה
לזכות
אותך.
יש כל כך הרבה דברים הזויים שאתה באמת, המציאות עולה על כל דמיון.
הוא היה דתי?
איפה אני
אומר?
כובע, היה לו כובע. לא יודע מה אם היה דתי או לא דתי, זה לא... תראה, יש דרך אגב, היו צדיקים בירושלים, לא יודע אם היום זה קיים, שהיו עושים כסף, יש צדיקים גדולים, שהיו עושים כסף בשביל עניים. לא בשביל עצמם. זאת אומרת, כאילו ביישו את עצמם וביקשו כסף בשביל לתת לעניים. אבל עוד פעם, אני לא נכנס לזה. הנקודה היא כזאת שאנחנו צריכים להיזהר, בדיוק, אנחנו צריכים להיזהר בשיפוט שלנו של בני אדם. ממש צריכים להיזהר. וזה חלק מהלימוד העצום עכשיו לקראת ראש השנה. שאנחנו ממהרים לשפוט מצבים ודברים, ואנחנו לא כל כך יודעים מה אנחנו שופטים. אנחנו באמת צריכים מאוד מאוד להיזהר בדבר הזה. זה סיפור גם שכל שנה אני מספר אותו, וזה באמת נקודה שצריכים... כתוב בפרשה, בחרת בחיים. אז קודם כל השאלה היא באמת אומרת, סליחה, אנחנו עומדים לפני ראש השנה, מי לא רוצה לבחור בחיים? יש מי שרוצה לבחור במוות? אבל זה אחד שלא מבין על מה מדובר. מה זה חיים? חיים זה לא חיים של בני אמה. חיים זה לא חיים של לטעה שחתכו לה את הזנב והיא ממשיכה לחיות. וגם הזנב אפילו מסתובב איזה זמן מסוים. זה לא חיים, זה מוות. חיים של אדם זה חיים של תורה. וחשוב להבין את הדברים האלה. חיים, אנחנו כאן נמצאים בעולם זמני. הם מספרים כאן על איזה שכונה מסוימת, שכונה באמת, מה שנקרא, קוראים איזה פינוי-בינוי. עכשיו כאן היה באמת שכונה שהייתה קטסטרופה. אמרו לאנשים, תשמעו, מה זה סלאמס, חבל על הזמן. אנחנו הורסים את כל השכונה, בונים אותה מחדש. איך בונים אותה מחדש? כל אחד מכם מקבל סכום של כסף, בני ביתך, תבנו מה שאתם רוצים. יש לכם כאן סכום כסף מספיק לבנות בית יפה. בינתיים אנחנו מעברים אתכם לאתר של קרוונים, שם תחיו בינתיים, עד שאתם תבנו את הבתים שלכם. טוב?
בקיצור, הפינוי מעזה.
בקיצור ולעניין.
לא?
בקיצור ולעניין, באמת, לא, באמת, מה שקורה, כל אחד קיבל קרוון, עכשיו ראית את ההתנהגות המוזרה של אנשים.
סיפרת איזה פעם.
אני יודע שסיפרת, כל פעם מספר את זה כמה שיש כאן המון המון, יש כאן המון המון לקח. חלק מהאנשים, ראה קרוון אלוף כזה וזה, אמרו, מה זה ככה לחיות? השקיעו בקרוון, שמו מטבח יפה, שירותים, טלוויזיה ענקית.
מה הכסף לפרויקט?
מה זה? כל מה שרק אפשר. קנו בגדים, קנו אוכל טוב, ישבו להסתלבט. אחרים הבינו שבכל אופן זה דיור זמני. אז הם השקיעו הרבה פחות בקרוון, אבל השקיעו. נהנו מהחיים, עשו חיים טובים, והתחילו גם לבנות. היו החכמים שהבינו שזה ממש זמני ולא השקיעו כמעט כלום. זאת אומרת, הדברים המינימליים זה מה שהם עשו. חוץ מזה, כלום. הכל השקיעו בבית. טוב, הגיע הזמן, מגיעים אוטובוסים לאסוף את כולם, כולם עולים לאוטובוסים, נוסעים לאתר של הבנייה, מגיעים, וואלה, אי אפשר להאמין. פה ושם עומדים כמה בתים, וילות מפוארות, חלק מהבתים ככה חצי גמורים באמצע בנייה, וחלק סתם חתיכת אדמה עם בור, וחלק אפילו בלי בור. בקיצור, אלה שהשקיעו את הכל שם, כלום לא היה להם. אלה שעשו ככה או ככה או ככה, אז היה ככה. ורק אלה שהיה להם שכל, שהשקיעו את רוב רובו של הכסף בבניין, היה להם וילה מפוארת. עכשיו, אמרו האנשים, טוב, בואו נחזור לקרוונים שלנו. מצטער, בזמן שאתם באתם לכאן, עלו בולדוזרים על השטח, גילחו את השטח, אין קרוונים. זהו מה שבישלתם, זה תאכלו.
ואתם מדעתם שזה המגורי קבע שלכם.
עכשיו, זה, ככה זה גם העולם הזה. העולם הזה הוא זמני. אתם ניצבים היום, אנחנו צריכים לבוא לקדוש ברוך הוא. מה אנחנו עושים? מה אנחנו הולכים לעשות? אם אנחנו השתמשנו במשאבים שהקדוש ברוך הוא נתן לנו על חיים טובים, גשמיים, בלי שום רוחניות, רק עשינו חיים, קנינו מכוניות, בנינו בתים, קנינו בגדים, טיילנו כל העולם, תורה? לא מעניין. צדקה? לא מעניין. גמילות חסדים? של הסבתא שלי, מה אכפת לי? אז מה מחכה לנו? כלום. אלה שעשו ככה, וככה בהתאם. אבל יש כאן לימוד עצום. איך התחלנו? אתם ניצבים היום כולכם, ועם זה אנחנו מסיימים. הערבות ההדדית. גם אלה שבנו את הווילות, תאר לעצמך שאתה גר באתר, באתר בנייה, אין לך שכנים, אין פרצלציה כמו שצריך, אין רחובות כמו שצריך, ולך יש וילה מפוארת. אז מה? איזה הרגשה הזאת? ולכן, גם הצדיקים, גם אלה שהשקיעו רק בווילה וקצת בקרוונים, עשו טעות גדולה. מה הייתה הטעות? הם דאגו לעצמם, ולא דאגו לחברים שלהם. וזה, אני חושב, לקח עוד יותר גדול מהלקח הזה. כי מה זה אומר לה? שבאים אתם ניצבים היום כולכם, אומר אור החיים הקדוש, אתם אחראים. כל אחד ואחד אחראי, אתם ניצבים, ניצב, אתה ניצב על הדברים. כל אחד ואחד מכם אחראי על המשפחה שלו, על מי שיכול להשפיע, על זה שמתחתיו, ובמיוחד על הילדים, החינוך שלהם. זאת אומרת שבעצם במילים פשוטות אומרת לנו התורה, אל תשכח שאתה לא לבד. זאת אומרת, גם אם אתה עושה את הדבר הנכון, הוא לא נכון עד שלא דאגת גם לחבר שלך. ולכן, פתאום אנחנו מתחילים להבין בצורה, ויש כאן עוד הרבה דברים נפלאים בפרשה. אתם ניצבים היום כולכם לפני השם אלוקיכם, ראשיכם, שבטיכם, זקניכם, שוטריכם, כל איש ישראל. הבנתי! ממשיך הלאה. טפכם, נשכם, וגרך אשר בקרב מחניך, מי חוטב עציך עד שואב ממך, לא עברך בברית השם אלוקיך בעלתו. אשר השם אלוקיך קוראת עמך היום. למען הקים אותך היום לא לעם, והוא יהיה לך לאלוקים. ולא רק זה, מה הוא כותב לנו? ולא איתכם לבדכם אני חורק את הבית הזאת ואת העלה הזאת, כי את כל אשר ישנו פה עמנו היום, לפני השם לוקד, את אשר איננו עמנו פה. ויבוא יגיד בן אדם היום, הברית הזאת נחרטה עם אבות, 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 אבותיי. מה היא מעניינת אותי? אני חתמתי על הברית הזאת? ויש דיון מעניין. יש דיון, לא, יש דיון מאוד מעניין. אי אפשר לחייב בן אדם שלא בפניו. יש משהו שהוא חובה, אתה לא יכול לחייב בן אדם. והברית הזאת היא חובה.
אבל יש
יוצאים
מן הכלל, לא?
אתה לא יכול לחייב בן אדם שלא בפניו.
בבית משפט, הרבה פעמים, אפשר לשפוט, לתת גזר דין להשם שלא הופיע למשפט.
לא, זה לא הופיע למשפט.
כן.
אתה יכול לחייב בן אדם.
עכשיו, לא רק זה. אתה יכול לחייב...
זה עדיין האקט עצמו.
סליחה, אתה יכול לחייב את הבן שלו? בוודאי שלא.
לא.
אז קודם כל, אין חייבים לאדם שלא בפניו, בוודאי שאתה לא יכול לחוב את הבן ואת הנכד ואת הנין. אבל, ישנו כלל, אפשר לזכות בן אדם שלא בפניו. מה זאת אומרת? שיש משהו שהוא זכות, אתה יכול לחייב בזכות, זה נשמע מצחיק, את הבן אדם למרות שהוא לא נמצא. למשל, סתם לדוגמה, יש בהלכה, אם בן אדם משתמש בתפילין של חבר שלו, מותר או אסור?
מותר.
למה מותר? כי הוא מזכה אותו במצווה. אז מותר לו להשתמש. זה מאוד זה, אלא אם כן, אותו בן אדם כתב, אסור להשתמש בזה וזה, אבל במצב רגיל, אתה מזכה אותו במצווה. אתה משתמש בעושה מצווה בתפילין שלו. אז מה, רגע, מה זה קשור למצב שלנו? אומר, האור החיים הקדוש, תשימו למה קורה כאן. אם... אתה לא תעמוד בברית, מה יקרה לך? ישלטו בך כל המרין בישין של העולם, יחולו עליך כל הכללות של העולם, ממילא, אם כל הכללות שבעולם יחולו עליך, והכל האסונות, אז אם אני מחייב אותך בברית, זה זכות או חובה?
זה זכות.
אז אפשר לזכות בן אדם שלא בפניו, ולכן אנחנו מחויבים גם אנחנו בברית הזאת שנחתמה אז עם אבותינו.
ו... כי עצם זה שאנחנו משתמשים בדורות הקודמים ובתורה ובהלכות ובמצוות,
זה זכות.
זה הזכות.
בוודאי, זה זכות. ולכן אין שום בעיה בכך. ולכן הברית הזאת אנחנו גם על, אנחנו מחויבים בה. אז מה שאנחנו היום ראינו בפרשה, דברים נפלאים. קודם כל, הכוח הגדול ביותר זה חסד, גמילות חסדים ביחד. שהציבור יהיה זקוק לך. שאתה תהיה רצוי על הציבור, שאתה תעשה דברים לציבור. זה מה שיכול להוביל אותנו לתשובה השלמה. זה מה שיכול אפילו להפוך את יום הדין ליום של רחמים. אז מה עם הכללות? אז אמרנו, הכללות זה כאשר בן אדם מוציא את עצמו עם הכלל. כאשר בן אדם עומד לבד, אז הוא משפט לבד. אוי ואבוי לנו אם אנחנו נעמוד לבד. ולכן יש עניין גדול מאוד להצטרף. כמובן שצריכים לקבל קבלות. וכמו שאמרתי לאותה גברת, ברגע שאת מקבלת קבלה, הרי יש את התאה הזאת שאומרת, מה מועילה קבלה שאני מקבל ואני לא עומד בה? זה כאילו אני עושה צחוק מהקדוש ברוך הוא. אני אומר לו, תשמע, אבל אני יודע שבשנה שעברה היה אותו דבר. קיבלתי קבלה ובסוף לא עמדתי בה. זאת אומרת, קיימתי את היום, יומיים, שלוש, חודש, חודשיים, ואז עזבתי אותה. אז מה, אני הולך לעשות צחוק מהקדוש ברוך הוא? לא, אתה לא עושה צחוק. כי כל מה שהקדוש ברוך הוא רוצה לראות, שאתה מבין את המצב שבו אתה נמצא, ואתה רוצה לעשות תשובה. ואם עשית, אז בוודאי שזה מעולה. זה מה שיקרה אחר כך. תשאיר את זה לאחר כך. הכוונה
נחשבת.
בוודאי, לא, זה...
גם הכוונה.
בן אדם שעושה דברים בלי כוונה, זה גוף כמו בלי נשמה, זה לא חייב לעשות בכוונה. אבל זה בדיוק העניין, באה התורה...
לא, הכוונה בלי עשייה. כוונה בלי עשייה.
אומרת הרשע, תקרוב אליך הדבר מאוד בפיך ובברכה לעשותו. יש בזה מפרשים זה על התורה, מפרשים זה על התשובה. לא כל כך מדברים על תשובה, זה תשובה. כל מה שאתה צריך לעשות בפיך ובברכה. אבל, מה כתוב? בפיך ובלבבך. לא רק בפה. שזה יהיה גם בלב. לא אחת בפה ואחת בלב. לא תגיד, אני עושה תשובה. או יש יותר מה, אני מאמין, אני נשק את המזוזה. מעניין את הסבתא שם, תנשק את המזוזה. אתה מבין מה אתה עושה בכלל? בשביל מה אתה נשק את המזוזה? יש לך, מה זה אמונה? זה נקרא אני מאמין? אני מאמין דורש מעשים. ולכן, בפיך ובלבבך, כאשר הפה והלב בתוך העניין, אז אתה עושה מעשים. ואם עשית מעשה, ומחר קשה לך לעשות אותו, עזוב, אל תחשוב על זה בכלל. כרגע מה שהקדוש ברוך הוא רוצה שתעשה, תעשה תשובה. אל תחשוב מה יהיה אחר כך. זו הטעות הכי גדולה, אנחנו לא יודעים מה יהיה מחר. בעזרת השם, אני מאחל לנו לכולנו שבאמת, כל אחד ואחד ניתן לקבל איזושהי קבלה קטנה שהוא יכול לעמוד בה. כי העניין הוא אומר, הקדוש ברוך הוא פתח לי פתח כפודו של מחט ופתח לה פתח כפתחו של אולם. כל מה שרוצה זה מחט, אבל מחט שחוזר דוכן דוך. אז לא לקבל קבלות גדולות, וזה אמרתי לאותה גברת גם. את לא צריכה לקבל קבלות גדולות, את צריכה לקבל קבלות קטנות, אבל מעשיות מבחינתך שאת תוכלי לקיים אותה. מה הכוונה? בעצם שמראש מקבל קבלות מוגזמות, אז מה אתה מצפה? באמת, נו, מה אתה משחק עם הקדוש ברוך? זה נקרא לשחק עם הקדוש ברוך. אני אלמד כל יום 8 שעות ואני אעשה צדקה ואני אעשה ואני אעשה... על מה אתה מדבר? קבל קבלה קטנה. קבל משהו שאתה יודע שאתה עושה אותו דוך אין דוך. כמו למשל. סתם לדוגמה, בן אדם, דיברנו על זה 20,000 פעם, בן אדם מברך על המים. אם לא ברך, שיתחיל לברך. סתם קבלה, זה קשה. אתה שותק כמו, מברך שהכל. בן אדם שכן מברך, אבל הוא עושה את זה, איך אומרים? ויש שבן אדם מברך שהכל יהיה בדברו.
עשה את זה בכוונה.
בן אדם שיוצא מהשירותים ולא אומר ברכת אשר יצא, תגיד ברכת אשר יצא. בן אדם שאומר ברכת אשר יצא, תגיד אותה בכוונה. כל אחד ואחד בדרגות שלו והקבלות שלו. בן אדם שלא נתן צדקה בחיים, תן צדקה. בן אדם שלא למד כלום, תלמד משהו. בן אדם שלמד 2 שורות, תלמד 4 שורות. כל אחד. כל אחד והעניין שלו, ובמיוחד עכשיו לקבל קבלות, כי זה מראה לקדוש ברוך הוא שאנחנו מחזירים לו חיבוק, אנחנו אוהבים אותו ואנחנו מבינים שאנחנו עומדים לפני יום הדין. ובעזרת השם, אם אנחנו נחכים לעשות את הדברים האלה, ונהיה כולנו ביחד, אתם נמצאים כולכם, ולא נבדיל בין הפרופסור והצדיק והפושט והאנשים הרגילים, אלא כולנו נבין שאנחנו כולנו עם אחד, זה בזכות הזאת כבר לבד, עם קבלה קטנה, בעזרת השם נכתב ונחתם לחיים טובים, בזה יום הדין.